עשה השלישי. פרק שלישי, משנה ב', רבי חנינה. האמת היא, זה משתנה קצת לפי המספור, המספור משתנה לפי המהדורות השונות, אבל כאן אנחנו במשנה של רבי חנינה, סגן הכהנים. רבי חנינה, סגן הכהנים, אומר, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה, איש את רעהו, חיים בלעו, או בלעו. כן? כלומר, צריך להתפלל על שלומה של מלכות. מהי המלכות שעליה מדבר רבי חנינה, סגן הכהנים? מה הייתה המלכות בימיו? מדובר שם על מלכות רומא, שהחריבה את מקדשנו, והגלטנו לבין האומות, והתאכזרה אלינו יותר מכל המלכויות. עליה, על אותה מלכות, אומר רבי חנינה, הווה מתפלל בשלומה של מלכות. עד כדי כך. מה יש להתפלל בשלומה של מלכות? אלא, כאן רבי חנינה אומר, אני פרגמטי. אם לא תהיה המלכות, היא יותר גרוע. כלומר, במילים אחרות, עדיף בעינינו משטר דיקטטורי רודני, על פני אנרכיה. כי המשטר הדיקטטורי הרודני, לפחות, מאפשר חיים תקינים. במידה זאת או אחרת, לאו דווקא שיהיה צדק, אבל סדר, שזה מהיסודות הנדרשים ביותר כדי לחיות, זה המלכות מספקת. מה שאין כן, במצב של אנרכיה, שכל אחד עושה דין לעצמו, אין ביטחון, ממילא כל יסודות החיים מעורערים, אי אפשר להתקדם בכלל. כן, בבקשה.
יכול להיות אנרכיה, אבל אחרי זה יכול להיות מלכות יותר טובה. לפעמים בוא נפיל את השלטון, אז יהיה מלכות יותר טובה.
מה שאתה אומר, שאתה אומר, אתה בעד רבולוציה. זאת אומרת, יכול להיות שנכון, המלכות לא טובה, לא צריך דווקא להתפלל לשלומה, אפשר להחליף אותה במלכות אחרת. כן? אתה בעד מהפכות. המשנה לא אומרת שזה לא טוב מהפכות. מה שהמשנה אומרת זה לא טוב שאין מלכות. יש מצבים שאין מלכות בכלל, ולא צפוי שיקום משהו. כן? אז המצב הזה הוא מצב גרוע. בסדר? גם יכול להיות שיש, שמת תקום מלכות אחר כך, מי אמר שהיא תהיה יותר טובה. לא, אין פה קדושה של משטר ספציפי. עכשיו, יש כן קידוש של המלכות במובן הזה, לא של המלכות הספציפית. יש קידוש של עצם זה שיש משטר. כן? המשטר הפוליטי הוא בעל ערך, ראוי להתפלל עליו. עכשיו, השאלה מה סוג הערך שלו? לפי פשט דברי רבי חנינה, סגן הכהנים, הערך של המלכות זה פרגמטי לחלוטין, כדי שלא יאכלו אחד את השני. שאדם יוכל לישון בלילה, ולדעת שיש שוטרים ברחובות, ששומרים עליו מפני השודדים והאנסים. כן, זה לא יותר מזה. ייתכן שיש אצל רבי חנינה משהו יותר עמוק, וזה ההנחה של חכמי הקבלה. חכמי הקבלה אומרים שהשכינה שורה דרך המשטר, דרך המשטר הדומיננטי של אותם הזמנים. למשל, וזה המשמעות של שלומה של מלכות, הכוונה מלכות פה זה לא המלכות הפוליטית, אלא זה השכינה ששורה בתוך הפוליטיקה. הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שלום זה מידת היסוד לפי הקבלה, מלכות זה מידת המלכות, לחבר יסוד ומלכות, למי שמבין את המושגים האלה. כן? אבל בסופו של דבר אפשר לומר שלקדוש ברוך הוא יש איזה, אפשר לומר, חיבה לפעולה, דרך הכלל, והכלל מנוהל על ידי המלכות. ואפילו אם מדובר הכלל, כן, ואפילו אם מדובר במלכות רומא, שהיא כידוע נחשבת אצל חז"ל למלכות הרשעה. זה המלכות שצריך להתפלל בשלומה. יש אפילו דיון, מישהו כתב לי מכתב לפני שבוע, שבו הוא אומר, מה שאמרו הווה מתפלל בשלומה של מלכות, זה דווקא מלכות של גויים ולא מלכות של יהודים. טוב, זה, אתם רואים איך שיהודים מצליחים לפלפל כל דבר. אם המשנה אומרת להתפלל על שלומה של מלכות, זה מדובר מלכות של גויים, קל וחומר על מלכות של יהודים. כי הרי אנחנו מעדיפים להיות תחת שלטון של יהודים, תחת, מאשר תחת שלטון של גויים. אביא לכם דוגמה לדבר הזה. הרמב״ם כותב בהלכות חנוכה, פרק ג' הלכה א', שבימי בית שני, מלכי יוון גזרו עלינו גזרות קשות ורעות. והקדוש ברוך הוא ריחם עלינו, וגאל אותנו, הושיע אותנו מידי מלכי יוון. וגברו בני חשמונאי, הכהנים הגדולים, והרגום. וחזרה המלכות לישראל יתר על 200 שנה, עד החורבן השני. אם כן אומר הרמב״ם, הסיבה המקורית הראשונה של חג החנוכה, זה שחזרה העצמאות המדינית לעם ישראל. עכשיו, זה לא סתם שחזרה המלכות לישראל, הרמב״ם גם מציין מספר השנים שחזרה המלכות. יתר על 200 שנה עד החורבן השני. על זה ראוי לעשות חג ולומר את ההלל. על מה? על זה שחזרה מלכות יתר על 200 שנה? בוא נבדוק. איך הרמב״ם הגיע ליתר על 200 שנה? הספר שאנחנו לומדים הוא ספר מסכת אבות. עדיאל, אני מדבר איתך. הספר שאנחנו לומדים הוא מסכת אבות. בסדר? אתה רוצה? אפשר אפילו לתת לך ספר. מה אין פה? הנה, יש פה סידורים, הכל. חבל, הוא... טוב. יתר... עכשיו, איך הרמב״ם הגיע ל-200 שנה? פשוט מאוד. יש בגמרא וגם בסדר עולם רבה, כתוב, מלכות בית חשמונאי ערכה 103 שנים. ומלכות בית הורדוס עוד 103 שנים. אז סך הכל 103 ועוד 103, למי יש מחשב? טוב, בלי מחשב, ננסה 206. זה נקרא יתר על 200 שנה עד החורבן השני. זאת אומרת שהרמב״ם מחשיב את מלכות הורדוס ואת מלכות חשמונאי לכל אורכן כסיבה לעשות חג ולומר הלל לפני הקדוש ברוך הוא. הבה נשאל את עצמנו, מי מלך במשך אותם 200 שנה? בית חשמונאי ובית הורדוס. חוץ מהדור הראשון שהיו כולם צדיקים, כל מי שבא אחריו היו גדולי הפושעים של כל ההיסטוריה שלנו. פשוט מאוד. מה? מה אתה אומר? אגריפס הראשון, אגריפס השני בכלל לא מלך על ישראל, אבל אגריפס הראשון עוד איכשהו, נו, לא מציאה גדולה. קנה את המלכות על ידי שהוא נתן... כסף לקלאודיוס, כדי שהוא יוכל לפרוע את החובות שלו, כדי שיבחרו בו כקיסר. אז קלאודיוס היה חייב לו. כן, מזכותך נהייתי קיסר, אתה תהיה מלך יהודה. לא משהו, נכון? וגם יוחנן הורקנוס. כן? לא, סליחה, לא יוחנן, יהודה אריסטובולוס. כן? יהודה אריסטובולוס, לא משהו. הוא... הרג את אחיו, אנטיגונוס. את אמא שלו הוא לא הרג, הוא פשוט קשר אותה, בשרשרה אותה שהיא מתה ברעב. זה מלכי בית חשמונאי. אלכסנדר ינאי אחר כך, הוא דווקא הוא לא הרג את אבא שלו ואת אמא שלו. לא, בסדר, רק הוא הרג את הרבנים. כן? אחר כך... מה? אחר כך הייתה שלום ציון. האלמנה שלו מלכה במשך 9 שנים, היה בסדר. אבל למה דווקא המליכו אותה? למה לא ימליכו את הבן שלה? כי ידעו שאם ממליכים את הבן, על המקום האח שלו הורג אותו. כלומר, כדי למנוע מלחמת אחים. בסוף, שלום ציון לא יכולה לחיות עד אין סוף, מתה. ואז הייתה מלחמת אחים בין האחים. בין הורקנוס ואריסטובולוס. לא משהו, נכון? בכלל, אחר כך הורדוס, ובכלל, כל, ואחר כך הורדוס אנטיפס וארכלאוס, כל החבר'ה האלה, זה לא היה מציאה גדולה. כן, גם הורדוס הרג את הרבנים, עשה, השתתף בחגיגות ספורט בלבנון לכבוד האליל הרקלס. כן? זה גם לא... קיצור. אבל מה? זה המלכות ישראל. אומר הרמב״ם, כיוון שחזרה המלכות לישראל יתר על 200 שנה, אנחנו עושים את חג החנוכה. אז מה אתה לומד מזה? שעדיף להיות תחת שלטונם של גדולי הפושעים שבישראל, ולא תחת מלכי הגויים הטובים. כן? זה... מה? הרמב״ם לא החשיב לכאורה, הוא לא ספר את שלטון הנציבים. תראה, בוא אני אסביר לך משהו. שלטון הנציבים הרומאים זה לא היה סיפוח לרומא. כן? כשהרומאים העמידו פה נציבים, זה בגלל שלא מצאו מישהו ממלכות ישראל הראוי. אז כאילו נתנו לו מנדט. אבל זה בעצם היה מלכות ישראל, גם מבחינתם של הרומאים. הם קראו לזה ממלכת יהודה. עד שהיה המרד הגדול, ואז הפסיק הדבר. זאת אומרת שבכל מקרה אומר לנו רבי חנינא סגן הכהנים, יביא מפעלי בשלומה של מלכות, זה בוודאי ובוודאי כולל את מלכות ישראל. זה פשיטה. כן? אני רוצה פה להיכנס קצת יותר לעומק של הדבר הזה. בעצם הדברים של רבי חנינא סגן הכהנים נאמרו גם על ידי תומאס הובס, פילוסוף מאירלנד במאה ה-16. הוא אומר שהיסוד המוסרי של המשטר הפוליטי זה שבני אדם, אלמלא המשטר, היו אוכלים אחד את השני. הוא אומר בדיוק את דברי המשנה. והוא מביא גם, בנוסף לכך, גם הוכחה. הוא אומר שהמלכויות עצמן, המדינות עצמן, אין להן מעליהם מלכות שהם יראים ממנה. ולכן הן אוכלות אחת את השנייה. כן? כלומר, זה מוכיח שאלמלא המסגרת הקולקטיבית, בני אדם היו אוכלים אחד את השני. עכשיו, בוא נשאלת השאלה, מי חי לפני מי? כלומר, מי לקח ממי? האם מסכת אבות לקחה מהובס, או הובס לקח ממסכת אבות? מה אתם אומרים? ברור שהמקור זה הובס. ככה מלמדים באקדמיה. כל פעם שאתם רואים רעיון שהוא נמצא גם בישראל וגם בעמים, זאת ההוכחה שישראל לקחו מן העמים. כי הרי הם לא מעלים בדעתם שהגויים ייקחו מהיהודים, הרי הם בעצמם לא מוכנים לקחת מהיהודים. אז זה ברור, אם כן, שמסכת אבות תכתבה אחרי הובס. לפחות אם נקבל את הנחות היסוד של האקדמיה. אבל כאן צריך קצת יותר להעמיק. הובס היה הפילוסוף הראשון כמעט, שעסק במה שאנחנו מכנים מדעי המדינה. כן? זה מקצוע חשוב שכל פוליטיקאי, שמכבד את עצמו צריך ללמוד, מדעי המדינה. ואת ספר היסוד שלו הוא קרא בשם הלוויתן. מה זה הלוויתן? זה תיאור של המדינה. המדינה היא כמין מכונת על, שמנהלת את החיים של כולם. כן, מעין מטריקס כזה. כן, שהאדם בעצם נתון בעל כורחו, לשלטונה של איזה חיה חסרת אישיות, שמנהלת לו את החיים. זה נקרא הלוויתן. עכשיו, כדי להמחיש את הדבר עד הסוף, הובס צייר על שער הספר שלו את התמונה של הלוויתן הזה. זה מפלצת. מפלצת עם חיוך זדוני כזה, סטני. מה שמעניין שהמפלצת הזאת, שהיא חיה ולא אדם, מורכבת מאלפים רבים של פרצופים אנושיים קטנים. כלומר, במילים אחרות, האנושיות, הצלם אלוהים, המוסר, נמצא בפרט, אבל בכלל זה לא נמצא. כלומר, הפוליטיקה היא חסרת אנושיות, היא חסרת ערכים. היה פעם גוי אחד, דגול, הוא אמר, בפוליטיקה אין מוסר, יש אינטרסים. אבל מה זה אומר, וכי זה אומר שלדעת אותו גוי אין מוסר בעולם? יש מוסר, אבל מוסר זה שייך ליחסי הפרט עם הפרט. קדם להובס וקדם לדגול, דניאל, איש חמודות. בספר התנך יש ספר, נקרא ספר דניאל. בו יש מחזות של דניאל. יש אומרים נביא, יש אומרים לא נביא, מחלוקת. ומה הוא רואה במחזות האלה? הוא רואה את כל המהלך של ההיסטוריה בכלל. ובמהלך של ההיסטוריה הוא רואה את הממלכות, את המעצמות הפוליטיות, בדמות חיות, שיוצאות מן הים הגדול. ארבע חוויין, שניין דם מן דם, מגיחין מן ימה רבה. כתוב בארמית. כן, הוא רואה ארבע חיות אמתניות שעולות מן הים. כל אחת מפחידה יותר מהשנייה. יש אחת שדומה לאריה, נשר, דוב, כל מיני חיות כאלה. והן שוברות את העולם, רומסות את האדמה וכו'. עכשיו מסביר המהר"ל, למה הוא ראה, המהר"ל מפראג בספר הנמצא לישראל, מסביר מדוע דניאל ראה את הממלכות, את המלכויות, בדמות חיות. אומר, זה פשוט. זה משום שהממלכות הן חייתיות, הן בהמה. כלומר, המדינה זאת בהמה, הבהמה הגדולה ביותר שיכולה להיות. יותר מפיל, יותר מג'ירפה. זה בהמה גדולה. אז איפה נמצא צלם אלוהים של האדם? אומר המהר"ל, אצל הגויים, הוא נמצא אצל הפרט, הוא לא נמצא בכלל. המדינה איננה עושה שיקולים מוסריים. אבל אחר כך דניאל רואה את מלכות ישראל, מלכותו של המשיח, כשהיא בדמות אדם שבא עם ענני שמיים, עם ענני שמיה, כבר אנש עתה. זאת אומרת שהמלכות בישראל היא מוסרית גם בקולקטיביות שלה. זה הייחודיות של הפוליטיקה הישראלית, שהיא ביטוי לערכים מוסריים. בסדר? זה המיוחד, ולכן דניאל אומר שעתידה מלכות ישראל לנצח את שאר האומות. זאת אומרת, אצל הגויים זה נכון. צריך להתפלל בשלומה, כי איש את רעהו חיים בלעו, בלי זה. בישראל, השלום של המלכות הוא לא מצד הפונקציה של מניעת האלימות, אלא בגלל שדרך המדינה הערכים המוסריים באים לידי ביטוי. למה? אבל יש גם יצר הרע אצל הגויים. כן, אבל לא, אני מסכים שגם בישראל יש פונקציה של איש את רעהו חיים בלעו. השאלה אם זה כל הערך של המלכות? אפשר להגיד אצל אומות העולם שכל הערך של המלכות זה מניעת האלימות. בישראל יש ערך למלכות גם כן בתור גילוי הערכים העליונים של האדם. נכון? למה? לא הבנתי. כן. אתה אומר, אם מלכות ישראל תהיה איזה מין אום כזה. טוב, אבל זה עוד לא היה בימי רבי חנינא סגן הכהנים. אתה אומר, אם העולם היה לא משהו, אלא משהו אחר, אז יכולנו לצייר כל מיני דברים. אני, סלח לי, אני מבקש שתתחיל את שאלתך מן ההתחלה, כי אני, יש קטן עברית, כן? קשה שפה. אז תסביר בבקשה, מתחילה ועד סוף, למה אתה מתכוון? לא, מה פתאום? מה פתאום? כן? אתה אומר שאני אומר שגם בלי המלכות בני אדם היו יכולים להסתדר אחד עם השני. לא נכון. כי יש באדם מלבד הנטייה המוסרית, הטבעית, יש גם יצר הרע. ובגלל יצר הרע, אנשים מוכנים לאכול אחד את השני. בכל מקרה. לכן צריך את המלכות. מובן? מסביר הרב קוק בספר אורות, בעמוד קוף סמך, פסקה זין, זה גם מובא באורות הקודש. אין המדינה האושר העליון של האדם. כן? זאת אמירה הומניסטית. כן? ההומניזם אומר, מה שחשוב זה האדם, המדינה זה רק כלי. כן? זה לא האושר העליון של האדם. על זה עונה, על זה מאיר הרב קוק, זה ניתן להיאמר במדינה רגילה, שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה, כלומר, סוכנות ביטוח, שנשארו המוני האידאות שהן עטרת החיים של האנושיות, מרחפים ממעלה ואינם נוגעים בה. תודה. כן? יעבדוך, עמי. חולם שהכל נהיה לו. אז אם כן, אומר הרב, המלכות, המדינה, היא עסוקה סך הכל לסדר את העניינים, זה נקרא תעודת ביטוח, חברת ביטוח. יש במשל, היה פעם איזה חבר כנסת ממפלגה חרדית. שאלו אותו, מה אתה אומר על הכנסת? הוא אמר, בשבילי הכנסת זה ועד בית. צריך לארגן, הרי אנחנו חיים ביחד, אותו בניין. אז בוא נראה איך מחלקים את הוצאות הביוב, המעלית, הניקיון, נכון? אי אפשר, מוכרחים איכשהו לראות איך מטפלים בגינה. אז בשבילי אומר, הכנסת זה ועד בית. בוועד בית אני לא מדבר על אידיאולוגיה, לא עושה מזה עניין. ועד בית זה פונקציה טכנית. זה בהחלט אופייני למה שראוי לומר על מדינות אומות העולם. זה מה שאומר כאן הרב. אין המדינה העושר העליון של האדם, זה ניתן להיאמר במדינה רגילה שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה. שנשארו המוני האידאות שהן עטר את החיים של האנושיות, מרחפים ממעלה ואינם נוגעים בה. מה שאין כן, מדינה שהיא ביסודה אידיאלית. מה זה ביסודה אידיאלית? שכל קיומה של המדינה הוא לשם הופעת האידיאלים העליונים של האנושות. זה הרבה יותר חזק מאשר אדם פרטי שרוצה להופיע אידיאלי בעליונים. כשהמסגרת הקולקטיבית עניינה, לשם כך היא מוקמת, לשם הופעת האידיאלים, אז זה משהו אחר לגמרי. כן? שחקוק בהווייתה תוכן האידיאלי היותר עליון, שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר. כן, זה ההבדל שיש אם כן בין מלכות ישראל למלכות אומות העולם, כפי שראה דניאל, שהוא ראה את מלכות האומות בתור בהמות, בתור חיות, ואילו את מלכות ישראל בדמות אדם. כן, בניגוד לתומאס הובס. ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם. עכשיו מעניין, כשהרב קוק כתב את זה, מדינת ישראל עוד לא הייתה קיימת בעולם. כן? כלומר, הוא לא ידע גם שהשם שיינתן למדינה יהיה מדינת ישראל. זה דבר שהחליטו עליו זמן קצר מאוד לפני הכרזת העצמאות. היו כל מיני דעות איך לקרוא למדינה שתקום. בסוף החליטו לקרוא לזה מדינת ישראל. אגב, למה קוראים למדינה מדינת ישראל? מה משמעות הביטוי, מבחינה הייתי אומר דקדוקית, מדינת ישראל? אם רואים את הדיונים שקדמו לקביעת השם הזה, רואים שכוונתם של נותני השם הייתה המדינה של ישראל. כלומר, המדינה של עם ישראל. לא המדינה המכונה ישראל, אלא המדינה של. זה דבר מאוד מעניין, כי זה אומר שהמסגרת הפוליטית שייכת לאומה, ולא האומה למסגרת הפוליטית. כדאי לשים לב לדבר הזה. זה אומר שהמסגרת הפוליטית שייכת לאומה, ולא האומה למסגרת הפוליטית. הרב ציודה תמיד היה אומר, הממשלה בשביל העם, לא העם בשביל הממשלה. לכן אם הממשלה בוגדת בעם, אז אנחנו לא שומעים לה וכו' וכו'. כן, לך הרב ציודה היה רגיל לומר. היום אסור לומר שהוא אמר את זה. עכשיו, יש גם, לגבי הביטוי, ארץ ישראל. זה כבר ביטוי של חז"ל. חז"ל אומרים, ארץ ישראל. למה הם מתכוונים? הארץ של ישראל. כן? זה מעניין שפה הארץ מוגדרת על פי האומה שהיא הבעלים עליה. הארץ של. מה שאין כן, למשל, שאר האומות, כן, ארץ כנען זה הארץ של כנען, כן, אבל בהתפתחות של ההיסטוריה, במהלך ההתפתחות של ההיסטוריה, המסגרת הטריטוריאלית נוטה להפוך להיות היא המגדירה. וכאן מגיעים לביטוי, למשל, מה שעולה היום בדיון הציבורי, מדינת כל אזרחיה. כלומר, אפילו בקוד האתי של צהל, כתוב שצהל קיים כדי להגן על אזרחי ישראל. כן? זה האידיאל של צהל. כבר לא מדברים במונחים של העם היהודי. כן? זה בעיה, כי זה קצת גזעני, ומה נעשה עם האזרחים שאינם יהודים וכו'. אבל המשמעות המקורית של הביטוי מדינת ישראל הוא בהחלט, אפשר לקרוא לזה גזעני אם רוצים, על כל פנים זה המדינה של ישראל. אז גם פה, כן, כשהרב קוק אומר את הביטוי הזה, הוא מתכוון שהמדינה הזאת, שהמוני האידאות שהם עטר את החיים של האנושיות מתגשמות דרכה, הוא מתכוון למדינה של ישראל. ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם. מאיפה הרב קוק לקח את הביטוי הזה? שמדינת ישראל זה היסוד של כיסא השם בעולם. מה? דניאל? מה כתוב בדניאל? טוב, נכון, בדניאל זה קצת מופיע, אבל יותר מפורש בספר מלאכים. נכון? כתוב בספר מלאכים, לא? וישב שלמה על כיסא השם. כתוב. וישב שלמה על כיסא השם. זאת אומרת שמלכות שלמה היא מלכות השם. ואז המדינה היא היסוד של הכיסא הזה. שכל חפצה הוא, כן, שימו לב מהו חפצה של המדינה הישראלית, שיהיה השם אחד ושמו אחד. שזהו באמת העושר היותר עליון. על איזה מדינה הוא מדבר, הרב קוק? יש כאלה שאומרים, הרב קוק התכוון למדינה כשהיא תהיה בסדר. כשהיא תהיה דתית, כשהיא תהיה מוסרית, וכו'. כל מיני, כן? הוא לא התכוון למדינה בכל מצב שהוא. נכון? טוב, אבל יש בעיה שהרב קוק מוסיף עוד משפט. אמת שאושר נשגב זה, צריך הוא לביאור ארוך כדי להעלות אורו בימי חושך. זה לא קל. צריך ביאור ארוך. להסביר לך איך המדינה, כשהיא מתנהלת על ידי X, Y ו-Z, תכניסו מי שאתם רוצים, איך היא בכל זאת יסוד כיסא השם העולם. אבל לא מפני זה, יחדל מלהיות האושר היותר גדול. כלומר, זה שזה קשה לך להסביר, זה לא אומר שזה לא נכון. אז אם כן, הרב קוק התכוון למדינת ישראל, בכל מצב שהוא. נכון? עכשיו, מישהו פרסם בעיתון את הקטע הזה, שקראתי לכם באורות. והוא אפילו פרסם את המשפט האחרון עד חציו. כלומר, המאמר הסתיים כך, אמת שאושר נשגב זה, צריך הוא לביאור ארוך כדי להעלות אורו בימי חושך, נקודה. ההמשך זה, אבל לא מפני זה יחדל מלהיות האושר היותר גדול. כלומר, אם אתה חותך משפט של הרב קוק, אתה מקבל את ההפך הגמור מכוונתו. כן? זאת עבודה של עיתונאים. איך להפוך משפט להפך ממה שמתכוון האומר. אספר סיפור בהקשר הזה. רק שנייה, אני רוצה לספר סיפור. רוצים סיפור? סיפור. מעשה בראש ממשלת ישראל יצחק רבין, שהלך לבקר את הרב של הכותל, הרב מאיר יהודה גץ. אז אמרו בטלוויזיה, הראו איך שראש הממשלה מבקר אצל רב הכותל. ואמרו, רב הכותל ברך את ראש הממשלה. אכן, כן, שומעים את הרב גץ, אומר, לוחץ היד, אומר, אני מברך אותך. וכאן נחתכת התמונה. אבל מה היה המשפט בשלמותו? שתפנה את מקומך למלך המשיח. אתה רואה? אבל זה נאמר, הנה הוא כתוב, אני מברך אותה. אני אביא דוגמה, כן? איך אפשר לקחת פסקה של הרב קוק, לחתוך, וזה משמעות אחרת. כן, מה רצית להגיד? מה? כיסא השם, הכוונה שזאת המדינה שדרכה מתבטאים האידיאלים העליונים במציאות. שכל עניינה להופיע את האידיאלים האלה.
ואם המדינה מתארסת, להגיד עוצמה כמדינת כל אזרחיה, אנחנו
אתה שואל שאלה יפה. זאת אומרת, מה יקרה למשל אם המדינה תהפוך למדינת כל אזרחיה? האם עדיין היא תהיה יסוד כיסא השם בעולם? קודם כל, התשובה היא ברורה, לפי הרב קוק, שכן, השאלה היא מדוע? מה? זה כן מדינת ישראל. ואני אסביר לך למה. כי למשל, גם עכשיו, למשל, יש דברים שנעשים במדינה הזאת בניגוד להלכה. בניגוד להלכה. למשל, אפילו זה שיש זכות לאנשים שאינם יהודים לקבוע חוקים, מדיניות וכדומה. נכון? בכנסת יש יהודים, יש אנשים שאינם יהודים, והם קובעים במידה שווה לחברים היהודים את הגורל שלי ושלך. נכון? אז לכאורה זה כבר לא מדינה יהודית. נכון? כן או לא? הקושיה היא טובה? אבל בכל זאת קושיה. התשובה. אני אסביר מה התשובה. לא, לא, לא. ונגיד שראש הממשלה יהיה ערבי. מה תעשה? זה מדינת ישראל. ואני אסביר לך למה. אני רוצה להסביר למה. אני יכול לענות. גם לי יש זכות לדבר פה. לא רק אתם. זה שעל פי חוקים יכולים גם גויים לשלוט בנו, זה חוקים שעם ישראל רוצה בהם. כלומר, זאת החלטה של העם היהודי להיות חלש. או זה ההחלטה של העם היהודי לעשות דברים על דעת מיעוטים שבתוכו. אז אם ההחלטה הזאת היא נכונה או לא נכונה, היא מותרת או אסורה לפי ההלכה, זה נושא בפני עצמו. אבל מי שעשה את זה, זה אנחנו. אז זה עדיין שליטה שלנו. מובן?
ואם הרוב יהיה לא יהודי?
זה אותו הדבר. כלומר, כל זמן שהיהודים הם אלה שמחליטים שזה האופן שהמשטר יתנהל, אז זה עדיין נקרא מדינת ישראל. לא, לא, לא. היהודים בארצות הברית לא החליטו שום דבר. מי שקפה עליהם את זה, זה החוקה האמריקאית, שלא נקבעה מתוך התייעצות עם העם היהודי כאומה. יכול להיות שהיה יהודי אחד או שניים בין קובעי החוקה, אבל זה לא הנקודה. לא כיהודים הם פעלו שם. ברור? לכן, אני אומר שלהגיע למצב שבו תאמר שמדינת ישראל כבר לא קיימת, יש לך עוד הרבה מים מהירקון לשתות. כן? מה? הוא לא אומר שזה מבטא את האידיאלים האלוהים, אלא שזה חפצה של המדינה. כלומר, ההוויה הלאומית של עם ישראל, עניינה, מה שמגבש אותה, מה שנותן לה משמעות לאורך ההיסטוריה, הייתי אומר, הצדקת הקיום ההיסטורית של האומה הישראלית, וממילא גם של מוסדותיה הפוליטיים, זה החפץ שיהיה השם אחד ושמו אחד. אתה מבין אותי? כלומר, מה עם ישראל מייצג בעולם, ומה בעצם גורם את ההשתייכות לאתוס הלאומי הישראלי של כל אחד ואחד מישראל. בסופו של דבר, הערכים שהאתוס הזה נושא בקרבו. גם אם הוא לא תמיד מודע להם. מובן? אני אשאל אותך אפילו יותר מזה. נתאר לעצמנו שמדינת ישראל תשלט על ידי כל המפלגות שממרץ ושמאלה. זאת אומרת, מרץ היא המפלגה הימנית ביותר בכנסת. כל השאר, לא, היא תחשב להכי ימנית. וכל השאר זה עוד יותר שמאלה מזה. בסדר? יותר לעצמנו. אולי לא רחוקים, כן, לא יודע. פעם היו מפלגות ימניות, זכרונה לברכה. טוב. אז נגיד שיום אחד זה יהיה המצב הזה, ואפילו יהיה טקס של אכילת חזיר ביום הכיפורים, ברוב עם, אני יודע, משהו כזה, כן. אבל משום מה, המדינה תמשיך לחשוב שהיא מדינת ישראל, מדינתו של העם היהודי, באיזושהי צורה. נכון? ישאלו את נציגי השלטון, או הדמויות התרבותיות המרכזיות, ישאלו, תגיד, מה זה מדינת ישראל? מה זה העם היהודי שאתה מדבר עליו? אז הוא יצטרך לענות, הנשאל יצטרך לענות, תשמע, העם היהודי, זה העם שלצערנו האמין בתנך. נכון? כלומר, זה חלק אינטגרלי של ההגדרה, הוא לא יוכל להימלט מזה. כלומר, גם כאשר אני מתנגד לתוכן שאני סוחב בקרבי, שאני נושא בקרבי, אני נושא אותו בעל כורחי. נכון? כלומר, אין חוש לחילול, אלא אם כן יש חוש לקדושה. נכון? ולכן אפשר לומר, כל זמן שהזהות ישראל קיימת, היא נושאת בקרבה בעל כורחה את מה שהיא מייצגת. ולכן בשואה, למשל, ונקרא מקרה על דרך השלילה, דבר הנורא, ההגדרה של היהדות לא הייתה פונקציה של הרצון של היהודי. אחרים החליטו בשבילך שאתה ישראל. מובן? בלי קשר לשאלה אם אתה דתי או חילוני, או אם אתה... נכון, ההגדרה. נכון, נכון, נכון. לא יודע אם זה גנטי, זאת ההחלטה של הקבוצה. כלומר, יש קבוצה שהוגדרה. הדבר הראשון שהגרמנים עשו זה היה להגדיר. לפני כל גזרה. היו צריכים להחליט קודם כל מי נקרא יהודי. הייתה להם שאלה של מי הוא יהודי, גם הם זה יטריד אותם. אז לפני כל גזרה, לפני כל רדיפה, הם היו צריכים קודם כל להגדיר. ועוד מעט, גם אצל פרעה רואים את זה. ויאמר אל עמו, הנה עם, בני ישראל, רב ועצום ממנו, הווה נתחכמה לו. אבל צריך קודם כל להגדיר. כלפי מי אני מפנה את חיצי, כן? ההגדרה הגרמנית איננה זהה להגדרה הלכתית. אבל זה בכלל לא משנה. זה בכלל לא משנה. כן, אבל זה מצד שייכותו אל הקולקטיב הזה. כן, ברור, זה שבפרטים, אלה הוא אחים, גם יכולה להיות להבדיל, כן, מחלוקת בין שני רבנים, אם אדם מסוים הוא יהודי או לא, כן.
אבל היה להם איזה קטע שיהודים, אחוז מסוים של יהודים, חצי יהודים, משהו,
כן, כן, ברור, ברור. טוב, זה, הם הסתבכו שם, ברור, יש הרבה מה ללמוד על השיטות שם. שיטות הגדרה. טוב, אז זה מה שאומר כאן, שמדינת ישראל היא כן יסוד כיסא השם בעולם, וזאת מעלה ייחודית. כן. אגב, שוב באורות, אני רוצה פה כדי להרחיב קצת את הנקודה של המשנה הזאת, להבין את זה עד הסוף. יש מושג ברב קוק הנקרא הסימפתיה האלוהית. מה זה סימפתיה? שייכות, הרגשת נועם. כן? יש דבר שיש לי סימפתיה. כן? יש לי סימפתיה לאומנות קונספטואלית, אלא משהו כל מיני. יש דברים שאני מרגיש שאני מקושר עליהם. מה? לא, אהבת שמיים דווקא. כן, זה כאילו אהבת שמיים. לא יראת שמיים, אלא סימפתיה. כן, השאלה היא איך מגיעים לסימפתיה אלוהית? אומר הרב קוק, בשביל אדם פרטי זה לא מסובך. פשוט, תהיה צדיק, חכם, ישר, טוב וכו', בסוף אתה מגיע לזה. כן, איך אומר כאן הרב? בחיי היחיד קל הדבר לבוא לידי מידה זו, על ידי הטבת המוסר המעשי והשכלי, ועל ידי העלאת אור הדעת בכלל. כן, הרב קוק מכיר את זה מעצמו, הוא יודע שהוא צדיק וגאון, אז הוא אומר, זה, אני יודע, זה קל. כשהאופי האנושי מתייחס בסימפתיה אל הנשגב ולטוב המוחלט, זה באורות התחייה, פרק א', עמוד ממחד, במהדורה של מוסד הרב קוק. אל הטוב המוחלט בשכל ובחיים, מיד ההכרה הזאת הנשמתית של האלוהות מתאחזת בו יפה, נקלטת בכל רעיונותיו ומתמזגת עם כל חושיו ורגשותם לאדנם. זה כלומר, קל להגיע לסימפתיה האלוהית. האורגן הקיבוצי, אורגן הכוונה הארגון, כן? האורגניזמוס הקיבוצי, שלו יש פסיכולוגיה מיוחדת, אם גם הוא יהיה בעומק עומקו נוטה לסימפתיה מוסרית עליונה, ואהבת הטובה הצילית תהיה חקוקה יפה בעצם טבעה על פי בחירתה או על כל פנים על פי מורשת אבות שלה, אז תתפלש יפה בקרב האומה גם כן ההכרה הזאת הנשמתית, והיא הנועם של האהבה האלוהית. עם יראת הרוממות המתוקה ומתוקנת שרוי בכללות האומה ומיישר את כל דרכיה. כן, הרב כאן מתאר לפנינו אומה שהיא כאומה בעלת אותה סימפתיה האלוהית. אומר הרב, אבל לפי מידת ריחוקה של הפסיכולוגיה האורגנית מהחיבה הפנימית אל הטוב המוחלט. כן, הפסיכולוגיה האורגנית פועלת כמו לוויתן של הובס. היא פועלת כמו בהמה, מחוסרת פנים. לפי מידת ריחוקה של הפסיכולוגיה האורגנית מהחיבה הפנימית אל הטוב המוחלט, כן, לא יוכל היחס הנשמתי לחדור בקרבה. ביחס האלוהי, הוא מוכרח קשר האלוהות להיות בקרבה קשר נוכרי, והאלוהים יהיה בה אל נחר ואל זר. ואל זר זה יקנה לו תכונות משונות וקריקטוריות המעוותות את החיים הרבה יותר ממה שהם יכולות ליישר אותם. לעת עתה, כלומר בינתיים, עוד לא באה התרבות למידה זו להכין סימפתיה אלוהית של הטוב המוחלט בעומק הנשמה של הארגונים, של האורגנים הקיבוציים. ועל כן הננו רואים בהם עדיין סימני רשע ועריצות ומהות המוסר הולכת ומתמסמסת ונעזבת מן הלב הכללי של הקיבוצים. כלומר, אומר הרב, אי אפשר לראות מדינה שכמדינה נאמנת לערכי המוסר. אנחנו רואים שהמדינה בסופו של דבר היא אינטרסנטית. גם כשלשם הקוסמטיקה היא באה בשם המוסר. למשל, אני זוכר בזמני, זה היה אחרי עלייה לחניתה, אבל בכל זאת, הייתה מלחמת המפרץ הראשונה. סדאם חוסיין זה. כבשו, העיראקים כבשו את מדינת קווייט. עכשיו, מדינת קווייט היא מדינה, מבחינת האוכלוסייה, קטנה מאוד. השטח קטן מאוד. חקלאות, אפס. כל העולם כולו אמר, אנחנו הולכים לשחרר את קווייט המדוקת. יפה מאוד, רואים מעצמה, ועוד קואליציה שלמה של מדינות, שיוצאים בשם המוסר להציל איזה שטח קטנטן, שנכבש על ידי מעצמה. נכון? יפה, לא? אגב, באותם הימים, בצפון עיראק, הייתה מרידה של הקורדים. והעיראקים דיכאו את המרידה הזאת עם גז ואכזריות רבה. אף אחד לא הגיב. האם יש אולי קשר בין הדברים לבין העובדה שבקווייט יש נפט? רוב הנפט של העולם נמצא שם, בשטח הקטן הזה, ושבקורדיסטן כמעט ואין. לא. המדינות לא אמרו את זה. המדינות אמרו, אנחנו יוצאים למלחמה על יסוד המוסר, כדי להציל את הנדכאים. באותה שנה אני הצעתי שמדינת ישראל תשנה את השם של יהודה ושומרון לקורדיסטן. ואז יעזבו אותנו בשקט. כן. מוסיף כאן הרב, באורות. אבל מורשת פלטה יש לה לאנושיות בכנסת ישראל, שהסימפתיה האלוהית נמצאת בחוגה הפנימי. הרגש מעיד והבינה מבררת שאלוהי עולם, היחיד והמיוחד, הוא הטוב הגמור, החיים, האור, הכל, המרומם על כל ומרומם על כל רוממות, וטוב מכל טוב, טוב לכל ורחמה וכל מעשה, מחיי הכל שומר הכל, בצפיח ישוע לכל. והסימפתיה הזאת חודרת באומה זו לא רק בפרטיה, כי אם דווקא בכללותה. טוב, זה יפה, אבל לא תמיד היהודים שמים לב לזה, נכון? אז מה קורה? אם נזדמן ששכחה את נשמתה, את מקור חייה, אז מה עושים? יש מישהו שמזכיר. מי מזכיר? הנביאים. נסתגלה לה הנבואה להזכירה. כן? כלומר, באים הנביאים, אומרים, היי, כה אמר השם, זה לא בסדר מה שקורה במדינה. הוא, כולם אומרים, טוב, אם הנביא אמר, יאללה, מתקנים. ואם זה לא הולך? לא, יש גלות. והוכנו לה גלויות, לפשט את הקמימיותה, עד שסוף כל סוף, תנצח בקרבה הסימפתיה של הטוב המוחלט. כלומר, אל תדאג, ריבונו של עולם, יש לו כל מיני אמצעים. אז יש לפעמים, לא הולך עם הנביאים, יאללה, גלות אחת. לא הולך גלות, עוד גלות. כלומר, עד שבסוף מבינים. כלומר, זה מסודר. ההשגחה לא תוותר על אופיה, על שמירת אופיו המוסרי של הקולקטיב הישראלי. ברור? ולכן גם כשהאומה, המדינה למשל, מחליטה לוותר על המוסר ולעשות שטויות כדי להציל אדם זה או אחר ממשפט או את בנו ממשפט, אז ריבונו של עולם מסדר שנה אחר כך, אל תדאגו, באותם התאריכים הכל מסודר, לפשט את העקמומיות. יודע על מה זה... טוב, בסדר. אז זה על מה שאמר רבי חנן סגן הכהנים. אגב, מדברי רבי חנן סגן הכהנים למדו הלכה. הלכה שצריך להתפלל עבור המלך. כן? לפחות פעם בשנה יש מצווה להתפלל עבור המלך, ולפי התוספתא, ההלכה הזאת היא בשמחת תורה. בשמחת תורה יש תקנה מיוחדת להתפלל עבור המלכות. נהגו בכל שבת. בכל שבת ובימים נוראים להתפלל גם עבור המלכות, אבל התקנה המקורית הייתה ביום שמחת תורה, וכן אנחנו נוהגים לברך את מדינת ישראל. ראשית צמיחת גאולתנו בכל שבת. כן, בבקשה. יפה. אפשר להגיד, משהו כזה. לכן אנחנו חייבים להציל את הקדוש ברוך הוא מהכישלון הזה. זה גם וגם, אבל בשביל מה אנחנו עובדים, תגיד? כדי שלא יתחלל שמו. נכון? כלומר, זה מה שריבונו של עולם אומר, למה אני מחזיר אתכם לארץ הזאת? כדי שלא יתחלל שמי הגדול. גם אתה אומר את זה, אני חושב, בתפילת ה-18, אני חושב, כל יום, נכון? הוא מביא גואל לבני ביניהם, למען שמו. כלומר, הוא עושה את זה בשביל עצמו, לא בשבילנו. זה האינטרס שלו, אז כדאי שיקדם את המדינה הזאת. כן? ולכן יש באמת קושיה עם הקדוש ברוך הוא יהודי, עם כיפה סרוגה וסרט כתום, אז למה הוא לא איתנו? כן? מה אתה רואה? לא שומע. כיסא השם בעולם, כן. השם, נכון. היסוד לבין הכיסא. נכון, אז את שואלת למה הרב קוק עושה הפרדה בין היסוד לבין הכיסא. נכון? נכון. יסוד כיסא השם, תגיד כיסא השם בעולם. נכון. למה הרב קוק לא אמר מדינת ישראל היא כיסא השם? כנראה, אני אמר לי את זה כאפשרות, שצריך גם מקדש, כדי שזה יושלם. כן, יש כיסא השם, ויש יסוד כיסא השם. כתוב, הרי כיסא, איך כתוב? מרום כיסא, אוף, כיסא כבוד, מרום מראשון, מקום מקדשנו. פסוק הזה. כן? אז משמע שהכיסא עצמו זה בית המקדש. וכל מלכות שלמה באה לידי ביטוי מושלם, וזה שהוא בנה. אז זה יסוד כיסא, כנראה. כן. לא, השאלה היא מי נותן את הכוח. כלומר, מי מחליט על המשטר? זאת השאלה. אם ההחלטה של עם ישראל להיות מנוהל במשטר שמאפשר דבר כזה, וזה עדיין בידי עם ישראל, שזה לא אישי. לא, תלוי? למה? זה לא נכון. זה לא נכון. אני הבנתי את השאלה גם הפעם הראשונה מתוך השלוש פעמים שאתה שואל אותה. אני חוזר. כן, אבל כי אתה לא נותן לי לענות. מה שאני מסביר לך. כזה ש50% ועוד אפסילון יכולים לקבוע נגד קצת פחות מ50%, זה לא הכרח המציאות. כי יש הרבה מדינות, ובכלל זה גם הדמוקרטיה האתונאית העתיקה, שבהם אחוז קטן מאוד מהאוכלוסייה, הוא זה ששמר בידו את הכוח. אגב, גם בימינו, מי שלא בן 18, הוא לא שותף לשלטון. וזה יהיה גם במדינה, שבה רוב האוכלוסייה יהיו פחות מבני 18. זאת אומרת שהרוב זה לאו דווקא הרוב המספרי, אלא מי שבידו הכוח. עכשיו, אם עם ישראל, נגיד יהיה לו רק 40% אוכלוסייה יהודית במדינת ישראל, אבל הכוח יהיה מרוכז אצלו, אז ההחלטה להיות נשלט על ידי הרוב תהיה החלטה עדיין של עם ישראל. הוא שואל באיזה תנאי אין מדינת ישראל. מתי אין מדינת ישראל? כשאין מדינת ישראל. איפה הגבול? בוא נעבוד על זה. יש לך עכשיו עבודה. תן לך עכשיו עבודה. סמינריונית, תכתוב לי מה הגבול. בסדר? מה, כל דבר צריך לענות. טוב. אז אני חוזר על זה שיש, אם כן, מצווה, מדברי סופרים, להתפלל עבור המלכות. לדעת בעל סדר היום, אחד מגדולי החכמים בצפת בזמנו של הארי, המצווה הזאת היא מצווה מדברי קבלה. זאת אומרת, מדברי הנביאים, שהנביאים הם אלה שציוו להתפלל עבור המלכות. איפה זה כתוב? ירמיהו, נכון? ודרשו את שלום העיר אשר הגליתי אתכם שמה. זאת אומרת שיש מצווה שציוו אותנו הנביאים להתפלל עבור המלכות. בסדר? אגב, אם, זה מעניין שהמצווה הזאת היא דווקא בשמחת תורה. מה יש עוד בשמחת תורה? יש דגלים, יש ריקודים, יש הלל, יש על האש, ויש זיקוקין. נכון? זיקוקין דינו. מה לא יודעים? יש בשאלות ותשובות מכתם לדוד, לרבי דוד פרדו, מגדולי החכמים ביוגוסלביה, בעיר סרייבו. שאלו אותו, האם מותר לעשות זיקוקין דינור בשמחת תורה? אז הוא פסק שכן, מותר. עכשיו, יוצא לפי זה שיש לכם פה חג מעניין. חג שבו אומרים הלל, שבו אוכלים בשר על האש, יש בו זיקוקין, יש בו דגלים, יש בו הלל, והנושא, המלכות. כן, מעניין. טוב. מה זה קשור לעניין? זה לא סוכות. דיברתי על שמחת תורה. דיברת תורה זה לא סוכות. מה זה קשור לעניין? טוב. כן? דבר. בסדר, הוא שואל.
אני מרגיש שיש פה משהו שהוא מכיר את הערנות של האדם להצליח לעשות, לחולל שינויים חברתיים.
אני מבין מה שאתה אומר. כן.
כאילו אם המלכות היא מייצגת מלכות דהר, כן, מלכות ברקיע, אז היכולת של האדם להגיד, עכשיו שלטון דמוקרטי יש בו ערכים יותר מוסריים, נגיד, כאילו זה מובן מאוד שכל התנועות המהפכניות ששינו את השלטון וגם קצת הטיבו את העולם יותר, אולי הן לא היו יוצאות מאנשים שהיו הולכים על דרך הסוד, כי זה קצת מכה את הפעולה האנושית.
אני מבין. אני חוזר על השאלה שלך כי היא חשובה מאוד, יש לה הרבה השלכות. אתה שואל, שלכאורה כל הגישה הזאת, הנותנת ערך למלכות, ובמיוחד הגישה, בפירוש על פי הסוד, שהמלכות זה ש... זה מקום השכינה, ודינה דמלכות הדינה, דינה אותיות שם אדוני, אלף דלת נוניות, דלת יוד נון אלף, אותו דבר, נכון? כל הגישה הזאת, שבעצם נותנת ערך אלוהי, בעצם מוחלט למלכות, זה מקהה את היכולות של שינויים חברתיים. התנועות המהפכניות לא היו צומחות מתוך גישה כזאת. עד כאן שאלתך. בסדר? ודווקא התנועות המהפכניות שינו את העולם.
לטובה.
לטובה? בדרך כלל. לא, בסדר. אז קודם כל לענה, מה? טוב, אתה בא מרוסיה, נכון? אז הוא יש לו קצת קושיות על זה. כן. אבל למה? שם הלכו לפי האמת, לא? פראבדה, זה אמת. כן. איך אמרו? אמרו שבפראבדה אין איזבסטיה, ובאיזבסטיה אין פראבדה, נכון? אבל בואו נחזור. אני רוצה לענות על זה בשני מישורים. אגב, באמת אני מזדהה עם החשש שלך. עם החשש שמה אנשים ישתמשו בזה בצורה לא נכונה. אבל קודם כל, נלך על דרך הנגלה, אחרי זה על דרך הנסתר. על דרך הנגלה, האם מותר לעשות מהפכה? סתם. יש מלכות. האם מותר לי, בלי קשר למשנה הזאת, של משפט, מותר לעשות מהפכה נגד שלטון או אסור? ואם אני מנצח, זאת אומרת אסור, ואם אני הצלחתי? לא רק שמותר, אני הופך להיות המלכות, ומי שמורד בי הוא הפושע, נכון? מה? כלומר, נותנים לך, זה כאילו על תנאי, אם תצליח זה בסדר, נכשלת לא בסדר.
אבל אם נגיד זה יהודי...
טוב, ישראל הם לא יכולים למרוד באומות העולם, כי מה אתה מתערב במשהו שלא שלך? כן, כלומר, אתה שייך לארץ ישראל, מה אתה עוסק עכשיו במהפכה אצל הגויים? אבל אני אומר באופן עקרוני, אוכלוסייה שמורדת במשטר, יש לה דין המלכות במידה והיא מנצחת. אם היא לא מנצחת, אז בעצם זה רק פרטים. אם היא מנצחת, האוכלוסייה הזאת היא המלכות בעצם. כי בעצם המקור של הסמכות של המשטר זה בעצם העם. העם הוא המקור של המשטר ולא להפך. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה. וכאן זה מתחיל להיות יותר לעומק. בשלטון דמוקרטי, מי היא המלכות? לא. בשלטון דמוקרטי, המלכות זה הדמוקרטיה. כלומר, הטעות שיכולה לצמוח היא המחשבה שבשלטון דמוקרטי, המלכות זה הממשלה. זה לא נכון. אלא השיטה בכללה היא המלכות. דהיינו, אם מקובל למשל שדמוקרטיה בריאה כוללת בתוכה גם פעולות מחאה, הפגנות, מרי אזרחי, מחאות, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, אם יבוא מישהו ויאמר, מכיוון שזאת מרידה במלכות, אל תעשה את כל הדברים האלה, הוא בעצם חוטא נגד כוונת המשטר עצמו. כלומר, זה מתכסיסי המלכות שיהיו בה מרידות במרכאות, או תביעות לשינוי המשטר וכדומה. ברור? כך שמדינה דמוקרטית באמת, היא צריכה לכלול בתוכה את האפשרות של המרי האזרחי. אגב, זה בחוקה האמריקאית. אני זוכר שפעם אני הגעתי למקום הנקרא כפר מימון, לא? כפר מימון. לא הייתי לבד, היו שם עוד כמה עשרות אלפי אנשים. וישבתי עם קבוצה של תלמידים ממכון מאיר וגם מישיבות אחרות באו. ותוך כדי שלמדנו תורה, הגיע לשם עיתונאי. זה מסוג הפסולי עדות בימינו. אז הוא אומר לי, אתה רב? אמרתי, כן. ומה אתה עושה כאן? אמרתי לו, אני באתי להילחם למען הדמוקרטיה. הוא אמר, זה לא נכון, אתה לא מאמין בדמוקרטיה, אתה מאמין באלוהים. אמרתי לו, אני לא חושב שיש פה סתירה, אני חושב שריבונו של עולם הוא מעוניין במשטרים, מכל מיני סוגים, גם במשטר הדמוקרטי. הוא אומר, אתה משקר, אף פעם לא שמעתי רב מדבר ככה. אמרתי לו, אם כך, אתה חושב מראש שאתה יודע מה שאני חושב, אז למה אתה שואל אותי? הלך. אחרי שהוא הלך, ניגש אליי תלמיד מישיבה אחרת. אמר לי, הרב, למה לא אמרת לו את האמת, שאנחנו בעד אלוהים ולא בעד הדמוקרטיה? יש פה איזה בעיה קשה מאוד, כן, של חוסר ההבנה של מהות המלכות והמהות של אופן פעולתו של הקדוש ברוך הוא בעולמו. כלומר, אני לא חושב שאני שיקרתי, אני חושב שאני אמרתי את האמת, אני באמת באתי ללחם בעד הדמוקרטיה. זה מתכסיסי המלכות, פעולות של מחאה וכדומה, הם חלק מן העניין. עכשיו, אם זה נכון מה שאני אומר, זה נכון לגבי בעצם כל משטר, כי כל משטר הוא ביסודו של דבר דמוקרטי. כי כל משטר הוא אמנציה של הרצון של העם. זה האמנה החברתית, קרא לזה רוסו. מובן? ולכן, במובן הזה, המהפכה יש לה מקום. כן. גם משטר מלוכני. אין מלך בלא עם. כלומר, גם כשהמשטר המלוכני אומר שבחסד האל הוא מלך, הוא יודע שבחסד האל הוא המלך של מי שמוכן לקבל את מלכותו.
אני יכול לתת דוגמה ש...
דבר. כן, דוגמה.
לא מזמן היה בעיתון על תקופת המחתרות, שהרבנות הראשית התנגדה למרי העלים נגד הבריטים.
נכון.
ואני הרגשתי קצת שהיינו צריכים איזה אורי צבי גרינברג שיכתוב דברים חריפים שהוא לא הגיע מתוך בית מדרש.
או את הרב קוק.
זה לא היה צומח. כי מתפללים לשלומה של מלכות.
אתה צודק. אני מסכים איתך. אגב, רק שצר לציין שמה שאמרו אז רבנים שלא להילחם בבריטניה, זה טעות בדבר משנה. כי זה שאסור למרוד באומות העולם, זה בחוץ לארץ. אבל בתוך ארצנו זה שלנו. אגב, גם הרב קוק אמר את זה מפורש. כן, אבל אתה צודק. אני בהחלט רגיש לחששות שלך. כי החששות האלה גם התממשו, אנחנו ראינו גם תופעות של אי-הבנה של המשמעות של קדושת המלכות. וזה הייתי אומר, אני צריך להיזהר בלשוני, אבל הייתי אומר, יש נטייה של מיתולוגיזציה של הקדושה. כלומר, אתה לוקח דברים שבקדושה והופך אותם למיתוס. ואז מלא היחס הוא יחס מיתי אל הדברים. או? כלומר, אני אומר, יש קדושה במדינה. זה נכון. אבל מה פירוש המילה קדושה? יכולה להיות משמעות של קדושה כמו שכל דבר חי ואמיתי הוא קדוש. גם הקשר שלי אל אבא שלי זה קדושה. כן, יש כיבוד אב ואם. אבל יש בכל זאת גם הגבלות לדבר הזה, נכון? כלומר, אם אבא שלי אומר לי לחלל שבת, אני לא מחלל את השבת, למרות שאני חייב בכבודו. אז זה דבר, אני יכול להכיר במדינה כמלכות, ואף על פי כן, אינני נכנע לכל דבר שהמלכות אומרת, במידה וזה סותר, רכי מוסר מסוימים. לא בגלל זה המלכות חדלה מלהיות מלכות. בתפיסה מיתית, המחשבה היא שאם המלכות זה המוחלט, אם אני לא מקבל את המלכות בכל דבר, בעצם אני הרערתי את קיומה כמלכות, את קדושתה. וזה נטייה, הייתי אומר, לגישה שאני חושב שהיא קצת מחוץ ליהדות. אני לא אמרתי על מישהו. אני לא אמרתי כל הטענות. יש חלק מן הגישה הזאת שהודרך על ידי כיוון מחשבה כזאת. לא אמרתי שאצל כולם. יש כאלה שאמרו, תשמע, אחדות האומה, אחדות הצבא, יותר חשוב, כל מיני דברים כאלה. אני אומר, אבל כיוון כזה, שמענו את הצליל לפחות של אמירות כאלה, וזה בהחלט בעיה. כן. לכן אני לא בא לפרט אצל מי. כן, כי היו כל מיני גישות. כן, כמו בכל שאלה, לפחות יש עשר... לכל עמדה יש עשרה אופנים להקדיש, להצדיק את העמדה. כן. עד גבול מסוים. וואי, רגע, עבר הזמן של השיעור, נכון? אז זהו, שלום.